תענית דף ה' מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. בעיר שונם הייתה אישה שהנביא מכנה אותה אישה גדולה, חשובה במצוות ומעשים טובים. תמיד כשאלישע הנביא היה מגיע לשונם, היא הייתה נותנת לו לאכול. פעם אחת היא ביקשה מבעלה, בוא ונכין לו גם כן מקום שהוא יוכל להתארח שם. נשים לו שם כיסא, שולחן ומנורה. תמיד הוא היה מתארח אצלהם, הם מכבדים אותו בכבוד גדול. פעם אחת הוא שאל, מה אני יכול להכיר לכם טובה? אמר לו גיחזי, היא אישה שאין להם ילדים, בעלה כבר זקן, אולי תיתן להם בן, תברך אותם, תפעל להם ישועה. תוך שנה הוא אומר להם, אתם חובקים בן. כך היה. אחרי תקופה, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, הבן נפטר, והנביא אלישע החיה אותו, תחיית המתים. אומר להם הנביא, ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, אחרי שהוא החיה את בנה, קומי ולכי את וביתך וגורי באשר תגורי. תעזבי את שונם, תעזבי את המקום, תלכי לגור במקום אחר. היא הלכה לגור בארץ פלישתים. למה? כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. התחיל 7 שנות רעב בארץ. 7 שנים קשות מאוד. כמו שהגמרא בהמשך תביא את התיאור. רש"י כאן וגם בספר יואל, פרק א' פסוק א' מביא שהתקופה הזאת הייתה בתקופה של יואל הנביא. מביא שם שבהלכות גדולות מביאים שיואל הנביא דווקא היה בזמן אחר, בזמן של נחום וחבקוק הנביאים. בזמן מנשה מלך יהודה, אבל רש"י כאן ושם, וגם בנביא יואל הוא נוקט, שיואל הנביא היה באותה תקופה גם, כשהסתיימו 7 שנות הרעב, אומר הנביא יואל, ובני ציון, גילו ושמחו בהשם אלוקיכם, מה קרה? הסתיימו שנות הרעב, כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש. התחילו הגשמים, הסתיימו שנות הרעב, מתחילים שנות השובע. באיזה חודש התחילו הגשמים? בחודש הראשון, בחודש ניסן. מהפסוק הזה במשנה לומדים שחודש ניסן זה חודש שעדיין ראוי שירדו בו גשמים. עד מתי שואלים את הגשמים? פותחת המשנה בשאלה. התחלנו לבקש ותן תל ומטר לברכה בתחילת החורף, כמו שבדף י' מובא, ממתי מתחילים? מג' בחשוון, מז' בחשוון. עד מתי שואלים את הגשמים? אז בדף ד' עמוד ב' אמר אולה, דעה אחת בדעת רבי יהודה, שככה גם נפסק להלכה, עד יום טוב ראשון של פסח. כאן מובאת דעתו של רבי יהודה לפי הדעה השנייה בדעתו, רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, עד סוף ימי חול המועד של פסח. רבי מאיר אומר עד סוף חודש ניסן, עד שיצא ניסן שנאמר, חודש ניסן זה חודש שראוי לגשמים, ואז הוא מביא את הפסוק שקראנו בדברי פתיחה לשיעור שנאמר, אומר הנביא יואל, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש באיזה חודש? בחודש הראשון, בחודש ניסן, שהוא ראוי עדיין לגשמים, לכן מבקשים ותן תלו מתה לברכה לפי דעתו, כל ימי חודש ניסן. הפסוק אומר, ויורד לכם גשם, יורה ומלקוש בחודש ניסן. אמר לרב נחמן, לרבי יצחק, יורה? יורה זה הכוונה הגשם הראשון, מלקוש זה הגשם האחרון. יורה בחודש ניסן? זה הזמן? הרי הזמן של היורה זה בחודש מר חשוון הוא. דתניה ברייתא, שהזמן של היורה, הגשם הראשון, זה בחודש מר חשוון, והזמן של מלקוש, הגשם האחרון, זה בחודש ניסן. אמר לי רבי יצחק לרב נחמן. וכאן יש לנו שורה של שיחות שהיו בין רבי יצחק לבין רב נחמן במהלך כל השיעור, במשך כל דף ה'. הפסוק הזה באמת זה פסוק שמדבר על תקופה מסוימת בהיסטוריה, כמו שדיברנו בדברי פתיחה של השיעור. הפסוק הזה מדבר על הסיום של 7 שנות הרעב שהיה בזמנו של יואל הנביא. אחי, אמר רבי יוחנן, בימי הנביא יואל, שהיה בן פתואל, אז נתקיים המקרא הזה, שהיה רעב גדול, גם בגלל עצירת גשמים, וגם בגלל מכת הרבה שהייתה. מסופר שם שהיה כמה מיני הרבה, ויתר הגזם, מה שהשאיר סוג אחד של הרבה שנקרא גזם, אכל הרבה מסוג אחר, וכך היו כמה וכמה סוגי הרבה שחרסמו וחילו את כל האוכל שהיה. 7 שנים היה רעב, ואותה השנה שהסתיים הרעב, בסוף השנה השביעית, יצא כבר חודש אדר ועדיין לא ירדו גשמים בכלל, טיפה אחת של גשם עדיין לא טפטפה. וכשהסתיימו שנות הרעב, ירדה להם רביעה, רביעה זה גשם, רביעה ראשונה, פעם ראשונה שירד להם גשם היה בראש חודש ניסן, באחד ניסן. אמר להם הנביא לעם ישראל, צאו וזרעו את התבואה שנשארה לכם. אחרי שירד פעם ראשונה גשם, לכו תזרעו את מה שיש לכם, את כל הגרגירים שנשארו לכם. אמרו לו, עם ישראל לנביא, אנחנו נשמע את מה שאתה אומר, יש לנו אמונת חכמים. אבל אם אנחנו זורעים את התבואה שנשארה לנו, לפי מה שנראה לנו כעת, מחר, כשכל הגרגירים יהיו באדמה, לא יהיה לנו כבר את הגרגירים האחרונים, לא יהיה מה לאכול. תן לנו את הפסק, תן לנו את ההכרעה, מה אנחנו עושים? מי שיש לו בסך הכל קו של חיטים, או קביים, 2 קבים של שעורים, מה אתה אומר? מה הוא יעשה? האם יאכלנו עכשיו ויחיה, או יזרענו, ועד שהתבואה תצמח, הוא לא יכול להמתין, הוא צריך כבר לאכול בזמן הזה. ואם הוא לא יאכל, הוא ימות. אמר להם הנביא, תשמעו בכל דבר השם מה שאומר לכם הנביא. אף על פי כן צאו וזרעו. לא גילה להם שיהיה להם נס. אבל אחרי שהם זרעו את כל התבואה, האמינו בכוח הנביא, נעשה להם נס, אחרי שהם חשבו שאין להם בכלל תבואה, ונתגלה להם שיש להם תבואה. מה שהייתה חבויה בקטלים שהחביאו העכברים, ומה שהיה בחורי הנמלים שהנמלים החביאו, ומהתבואה הזאת הם התפרנסו במשך כמה זמן? לא הרבה זמן. יצאו וזרעו את התבואה שהייתה בידם, אחרי שהגשם הראשון ירד באלף ניסן, אז הם הלכו וזרעו בשני ובשלישי וברביעי בניסן. ואז, וירדה להם רביעה שנייה, פעם שנייה שירד גשם, היה בחמישה בניסן. ותוך 11 יום, צמחו השדות. עד כדי כך, שכשהגיע יום ראשון של חול המועד פסח, שזה הזמן שבו מביאים מנחה מהשעורים החדשים שצמחו השנה הזאת, כבר יכלו לקחת מהשעורים שצמחו עכשיו השנה הזאת, שצמחו תוך 11 יום. הקריבו עומר ב-16 בניסן. נס ופלא. נמצאת תבואה הגדלה בדרך כלל ב6 חודשים, זורעים בתשרי וקוצרים בניסן. כאן בשנה הזאת היא הייתה גדלה ב-11 יום, מ-5 בניסן שירד הגשם, עד ט"ז בניסן. נמצא עומר, הקרב בדרך כלל מתבואה שגדלה במשך של 6 חודשים. השנה הזאת, העומר היה קרב מתבואה של גדילה במשך 11 יום. ועל אותו הדור הוא אומר בספר תהילים, הזורעים בדמעה, כשהם כבר כשהם באו לקצור, ברינה יקצורו. הם זרעו בדמעות. למה בדמעות? פירוש הפשוט, בן אדם כשהוא זורע, הוא עובד קשה, אז הוא קשה לו, אז לכן דמעה. אבל פה זה התקיים כפשוטו. הם זרעו עם דמעות, כי הם ידעו שהם את הפת לחם האחרונה שיש להם. מה זה פת לחם האחרונה? בהמשך אנחנו נראה שזה אפילו אחרי הפת לחם האחרונה. את החיים האחרונים שנשאר להם, הם זורים פה באדמה. מי יודע אם לא יכניסו עוד מעט עוד דברים אחרים לתוך האדמה, שנזכה לבדל לחיים ארוכים. בדמעה הם זרעו. אבל ברינה יקצורו, לא לקח הרבה זמן עד שהם קצרו את התבואה בשמחה גדולה. המשך הפסוק לכאורה חוזר על עצמו. אחרי שתחילת הפסוק היה כתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. מה ממשיך הפסוק ואומר? הלוך ילך ובכור נושא משך הזרע. בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. מי זה נושא משך הזרע? זה שחורש וזורע. אז הוא הולך ובוכה. ומי זה שנושא אלומותיו? זה שקוצר. הוא נושא את החבילות של התבואה. אז הוא בוא יבוא ברינה. כבר אמרנו, ברינה יקצור. למה הפסוק חוזר על עצמו? מה ילוך ילך ובכור נושא משך הזרע, בוא יבוא ברינה. אמר רב יהודה, רבי יהודה, לא מדברים כאן על האדם שזורע, אלא מדברים פה על השור. כשהוא חורש, הוא היה הולך ובוכה. למה? השדה בלי גרגירי תבואה. ובחזירתו, שהוא סיים לחרוש את התעלם, והוא זרע, אז השור כבר יכל לאכול מהתבואה שכבר התחילה לצמוח. הוא עכשיו חרש, כשהוא חוזר כבר יש... כבר יש תבואה שהתחילה לצמוח באותה שנה. הוא אוכל חזיז, הכוונה שחת, שזו תבואה שהתחילה לגדול, מן התלם, מהשורה, והוא היה שמח. וזהו, בוא יבוא ברינה. מה נושא אלומותיו? הרי השור לא סוחב את החבילות בדרך כלל, זה הבן אדם סוחב. אמר רב חיסדא, ואמר לה, במתנית הטענה, מה שהיה פה זה היה פלא פלאים. בדרך כלל אדם נושא אלומה אחת, כאן כל אלומה הייתה כמו שתי אלומות, כמו שתי חבילות. למה? כי התבואה צמחה בברכה מופלאה, מופלאה ממש. מה היה? בדרך כלל, התבואה, השיבולת, יש את הקנה, שזה המקל הארוך הזה, שעליו יש את הגרגירים של התבואה. בדרך כלל הקנה הוא פי 2, 3, אפילו 4, פי 4 מהמקום של גרגירי התבואה. פה זה היה בדיוק להפך. הקנה היה ממש קצר. בקושי באורך של זרת. זרת זה מאצבע הזרת עד האגודל. כשמותחים את הזרת והאגודל, כשמותחים את הזרת והאגודל, זה יוצא או חצי אמה או שליש אמה. בדרך כלל אומרים שזה חצי אמה. זה גודל של הקנה. וכמה היה הגודל של השיבולת? פי 2, זרתיים. שתי, זאת אומרת, אמה בערך. שזה היה רק המקום של הגרגירים, היה נס מופלא. אחרי השאלה הראשונה שרב נחמן שאל את רבי יצחק, ממש בתחילת הגמרא, מגיע רב נחמן עם שאלה שנייה. אמר לי רב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב הפסוק בספר מלכים שהזכרנו אותו קודם, מה שאומר אלישע הנביא לאישה השונמית, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. 7 שנים רעב? בענך 7 שנים, מהי אכול? מה הם יכלו לאכול? 7 שנים של רעב. אמר לי רבי יצחק לרב נחמן, גם על השאלה הזאת התשובה היא על פי דבריו של רבי יוחנן. אחי, אמר רבי יוחנן, שנה ראשונה של הרעב, הם אכלו מה שבבתים. שנה שנייה של הרעב, הם אכלו מה שבשדות, ספיחים שגדלו מעצמם. שנה שלישית, אכלו בשר בהמה טהורה. שנה רביעית, בשר בהמה טמאה. סוסים, חמורים, גמלים, זה היה פיקוח נפש. שנה חמישית, בשר שקצים ורמסים. שנה שישית, בשר בניהם ובנותיהם. שנה שביעית, בשר זרועותיהם. לקיים מה שנאמר, איש בשר זרועו יאכל ולא עלינו. שאלה נוספת. ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מהי דכתיב פסוק בהושע מאוד תמוה? בקרבך הקדוש. אומר הקדוש ברוך הוא, ולא אבוא בעיר. אז לאיזה עיר הוא יבוא? לעיר שאין שם קדוש. אלא, כן, משום דבקרבך קדוש, זו סיבה שלא אבוא בעיר, אדרבה, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו דווקא במקום כזה שאנשים מיטיבים את מעשיהם. אמר לי, רבי יצחק לרב נחמן, גם על השאלה הזאת, התשובה היא על פי דבריו של רבי יוחנן. אחי אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, בקרבך קדוש, רק מתי שבקרבכם, בירושלים של מטה, תשרה שכינתו של הקדוש ברוך הוא, שירושלים תהיה בנויה וקדושה. רק אז אני אבוא לעיר ירושלים שנמצאת אצלי שם למעלה, בעולמות העליונים. אבל לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. קודם כל בקרבך קדוש, בקרבך קדוש, ורק אז אבוא בעיר שלי לירושלים של מעלה. שואת הגמרא, מי אמר שיש ירושלים למעלה? ומי יקה ירושלים למעלה? עונה הגמרא, אין, נכתיב ירושלים הבנויה. היא תהיה בנויה ירושלים של מטה פה בעולם הזה, כמו העיר שחוברה לה יחדיו, שכדוגמתה יש למעלה בעולמות העליונים. ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק שאלה נוספת, מהי דכתיב ובאחת יבערו ויחסלו, מוסר הבלים עץ הוא. הפירוש הפשוט של הפסוק, שבדבר אחד יהיו אנשים בער וכסיל, מוסר שלהם זה עץ, זאת אומרת שהם אטומים כמו עץ, לא מוכנים לקבל מוסר. אבל הוא מביא את זה בדרך של דרשה. מה זה באחת, ובאחת יבערו ויקסלו? איזה עבירה היא האחת הזאת? אמר לי גם פה, אחי אמר רבי יוחנן, יש עבירה אחת, היא שהיא מבארת, מלשון בערה של אש, את הרשעים בגיהנום. מה היא? איזה עבירה? עבירה של עבודה זרה. איך אני יודע? כתיב האחה, מוסר הבלים עצו. כתיב האטם בעבודה זרה כתוב גם כן שהיא הבל, הבל הימה. הבלים, הבל, זה אותו דבר. מעשה תעתועים, גזירה שווה, הבל, הבל, שזה עבודה זרה. שאותם אלה שבאחת יבערו ויקסלו, אלה שבעבירה האחת הזאת של עבודה זרה הם נהיים יבערו ויקסלו בגיהנום, מוסר ההבלים האלה עץ הוא, העץ של הגיהנום, שעם העצים האלה תבער האש של הגיהנום. ואמר לי רב נחמן לרבי יצחק שאלה נוספת, מהי דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, כי שתיים רעות עשה עמי. ושם מפורטים 24 עבירות. אז נשאלת השאלה, וכי תרתין הוא דאבו, רק שני עבירות מפורטים שם, 24 שביק עלו, בספר יחזקאל פרק כ' ב' מובאים 24 עבירות, למה השמיטו 22 מתוכם? אמר לי, אז רבי יצחק אמר לרב נחמן, גם על השאלה הזאת יש תשובה מרבי יוחנן, אחי אמר רבי יוחנן, זאת עבירה אחת שהיא שקולה כמו שתיים, כמו שתי עבירות. לא מפרטים פה את כל העבירות, מדברים פה על אחת מהן. ומה הניעו? איזה עבירה? עבודה זרה. איך אנחנו רואים שהיא שקולה כמו שתיים? נכתיב, כי שתיים רעות עשה עמי, בזה שהם עזבו את הקדוש ברוך הוא לעבוד עבודה זרה. קודם כל אותי עזבו שאני מקור מים חיים. ומה הם הביאו במקום? לחצוב להם בורות, בורות נשברים. וכתיב בהו, תסתכלו, תראו את אומות העולם. כי עברו איי קיטים, תעברו באיים של קיטים, וראו, וקידר, גם לקידר, שילחו והתבוננו מאוד, וגומר. תבדקו בין כל אומות העולם, האמיר גוי אלוהים את העבודה הזרה שלו? מישהו החליף? ולמה הוא לא מחליף? מה יש לו לא להחליף? הם הלא אלוהים? מה זה כל הפסלים האלה? כלום. ועמי? שהאלוקים האמיתיים נמצאים אצל עם ישראל, בדיוק הוא אמיר כבודו בלא יועיל, מחליף את האלוקים, את היהדות, באבל וריק. שבת, הייתי ביישוב צפריה, באזור המרכז. פגשתי אחד מהמאזינים של השיעור, מספר סיפור מכלי ראשון. אחרי הצבא, הוא הלך למזרח הרחוק. היה שם איזה מנזר. הוא בא להתקבל למנזר, לבקר שם, להתבשם במרכאות. ראש המנזר פונה אליו, מאיפה אתם? מארץ ישראל? אתם יהודים? הוא שואל אותו. כן. הוא אומר לו, אצלכם האמת נמצאת. The true, אצלכם האמת. מה אתם באים לפה? וזה יזע אותו. הוא בארץ ישראל, מטיפים לו בתקשורת מה זה ציבור שומרי המצוות, לוקחים את הציבור הכי הכי נבחר, העם הנבחר, ומנסים איכשהו להכפיש אותו ולצבוע אותו בצבעים, והוא לא מכיר את האמת ואת היופי שיש ביהדות. הוא צריך להגיע למזרח הרחוק כדי להבין מה זה נקרא אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יישאו מרוח. כל השקרן מחברו, גדול מחברו, בעולם שאנשים בחרו לעצמם במקום התורה והמצוות. אבל תסתכלו, תחרו שם לכל המקומות האחרים, כל העבודה זרה. הם לא מחליפים את האלוהים שלהם, והם הלא אלוהים, הם עצמם אומרים האמת אצלכם. ועמי אמיר כבודו בלהועיל. תנה, הקוטיים, מי האלוהים שלהם? אתה מדי גפרור, נדלק לך אש, אצלם הוא העבודה זרה. אתה יכול לחבוט אותו. הם עובדים לאש. והכדריים, הם עובדים למים. עכשיו, הם יכולים לעשות ביניהם מלחמת כוחות. איזה אלוהים יותר חזק? מה הבעיה? מאוד פשוט. אף על פי שהם יודעים שהמים מחבים את האש. אז האלוהים של הכדריים יותר מהאלוהים של הקוטים. בכל זאת לא אמירו את אלוהיהם. זה האלוהים, ככה אנחנו גמרנו. ועמי, שהוא יש לו את האלוקים חיים ומלך עולם. אמיר כבודו בלא יועיל. זה עבירה כשתיים. קודם כל אתה עוזב את האלוקים. וחוץ מזה, אז מה אתה לוקח במקום? במה אתה מאמין במקום? שלוש נקודות. ואמר לרב נחמן לרבי יצחק. שאלה נוספת שהוא שואל אותו. מהי דכתיב? ויהי כאשר זקן שמואל. בן כמה שמואל היה כשהוא נפטר? בן 52. אז מה פירוש זקן? בקושי התחיל את החיים, יש כאלה שיאמרו. ומי סיב שמואל כולהי? בגיל 52 הוא היה זקן? והבר 52 הווה כשהוא נפטר, הוא היה בן 52. דאמר מר במסכת מועד קטן, אם אדם מת בגיל 52 שנה, זה כבר לא קרת, הוא כבר לא נחשב שיש לו עונש קרת. מי שנפטר בגיל 50 זה קרת. אם הוא נפטר בגיל 52, זוהי מיטתו של שמואל הרמתי. רש"י מביא פה חשבון שכתוב שאימא של שמואל הנביא חנה אמרה לאישה אלקנה, עד יגמל הנער ואביותיו ונראה את פני השם וישב שם עד עולם. עד יגמל הנער, ילד כשהוא נגמל זה 24 חודשים. אחרי זה עד עולם, זה העולם של הלוויים שהם משרתים עד גיל 50. זאת אומרת 50 שנה ועוד 24 חודשים, זה יוצא 52 שנה. ככה לומדים. תוספות מביא עוד חשבון איך זה באמת יכול להיות, למה חייב להיות שהוא היה בן 52 כשהוא נפטר. אז אם כן, שואל רב נחמן את רבי יצחק, מה פירוש ויהי כזקן שמואל? הוא הרי לא היה זקן אף פעם. אמר לרבי יצחק גם את השאלה הזאת, התשובה לשאלה היא דבריו של רבי יוחנן. אחי, אמר רבי יוחנן, זקנה קפצה עליו, לפני הזמן הלבין שערו. למה? כי הגיע הזמן ששאול המלך, המלכות שלו תסתיים, ודוד המלך יהיה במקומו. דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, ניחמתי כי המלכתי את שאול. הקדוש ברוך הוא רצה ששאול כבר יסתלק מן העולם. ביקש שמואל מהקדוש ברוך הוא, כל זמן שאני חי, ששאול המלך יישאר לחיות. וימשיך להיות מלך. או על כל פנים ימשיך לחיות, הרי שמואל הנביא גם המליך את דוד המלך. אמר לפניו ריבונו של עולם, הרי שקלתני כמשה ואהרון. דכתיב משה ואהרון בכהניו, ושמואל שקול כמותם בקורא שמו. אם אני כל כך חשוב בעיניך, כמו משה ואהרון, אז לפחות שאני אהיה כמו משה ואהרון. ומה משה ואהרון? התלמיד שלהם היה יהושע בן נון. לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם. יהושע בן נון לא נפטר בחייהם של משה ואהרון. אף אני מבקש שלא יתבטל מעשה ידי בחיי, ששאול המלך יישאר בחיים. אמר הקדוש ברוך הוא, איך יהיה עביד? מה אני עושה עכשיו? מצד אחד, אם לימות שאול, אם עכשיו שאול ימות, מיד, לא כשביק שמואל, כוח של צדיק. אז זה צדיקי. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שמואל הנביא לא מסכים שאני יסלק את שאול. אז מה? לימוד שמואל עד איזותר? הרי שמה הבעיה של שמואל? לא רוצה ששאול המלך יסתלק, ייפטר בחייו. אז ששמואל הנביא ייפטר כבר. אבל מרנני הבטרי, הבריאות ירננו. מה קרה שהוא נפטר בגיל צעיר? שזה בגלל שהוא לא היה בסדר? אז אני גם לא יכול לעשות דבר כזה. לא יכול להגיד שבן אדם עשה דבר שאולי מגיע לו קראת או איזושהי עבירה, ובן אדם הזה צדיק. אז משמיים לא יכולים לקחת אדם שלא מגיע לו קראת לפני זמנו. אז מה תעשה? לא לימות לא שאול ולא לימות לא שמואל. שניהם יישארו לחיות? כבר הגיע זמן מלכות של דוד המלך. ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמילון נימה. אפילו לא כמילון שערה. מה אני אעשה? מה הקדוש ברוך הוא יש לי עצה? הקפיץ עליו זקנה, שמואל הנביא יראה זקן, שיהיה לו שערות לבנות, ורק אחר כך הוא ימות, ואז הבריאות לא ירננו אחריו שהוא מת בגלל עבירה. יאמרו שהוא מת בגלל זקנה. היינו דכתיב, זה מרומז בפסוק, ושאול יושב בגבעה, איפה? בגבעה, תחת האשל ברמה. איפה הוא ישב, בגבעה או ברמה? וכי מה העניין גבעה אצל רמה? גבעה זה גבעת בנימין, והרמה זה בהר אפרים. אז איפה הוא היה? אלא, יש כאן רמז. לומר לך מי גרם לשאול, שימלוך משך עוד שנתיים וחצי, שישב בגבעה שתי שנים ומחצה, תפילתו של שמואל הרמתי, שהוא היה גר ברמה, שהוא ביקש ששאול לא ימות בחייו. שואלת הגמרא, וממדחי גברא, מקמי גברא? מה, שמואל הנביא נפטר לפני הזמן, כי הגיע זמנו של דוד המלך למלוך? מה, אדם נדחה בגלל מישהו אחר? אומרת הגמרא, אין, זה יכול לקרוא. דאמר רבי שמואל והנחמני אמר בשם, אומרים רבי יונתן, מי דכתיב על כן חצבתי בנביאים, הרגתים במה? באמרי פי. לא כתוב במעשיהם, זאת אומרת על פי מעשיהם לא מגיע להם למות. זה לא נאמר, אלא באמרי פי, בגלל גזרה שגזרתי, כמו פה שהיה אצל שמואל הנביא. על מה? רואים מכאן? שלפעמים גזרה הם לפני הקדוש ברוך הוא, ואין לך רשות לערר אחריה. שמדחי גברא מקמי גברא, גם אדם צדיק, שלא ראוי להסתלק מן העולם, יש פעמים גזרות שהקדוש ברוך הוא עושה חשבון שככה הטוב ביותר שיקרה לטובת כל הצדדים. מספרת הגמרא, רב נחמן ורבי יצחק אבו יתווה בסעודתה, ישבו יחד בסעודה, אכלו. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, אחרי כל השאלות שרב נחמן שאל את רבי יצחק, אומר, להם אמר מילתא, תאמר איזה דבר תורה בסעודה. אנשים שיושבים בסעודה ויש ביניהם דברי תורה, נחשב שהם אכלו משולחנו של מקום, כמו שהמשנה אומרת באבות. אמר לי, אז רבי יצחק אמר לרב נחמן, קודם כל הוא כבר אמר לו דבר תורה תוך כדי, כן? אבל הוא אומר לו, אחי אמר רבי יוחנן, אני אגיד לך אמרה נוספת בשם אותו רבי יוחנן שדיברנו עליו כל הזמן, אין מסיחים בסעודה. אסור לדבר תוך כדי שאדם אוכל. חוששים, שמה יקדים קנה לוושת. הרי יש את הקנה שזה צינור של הנשימה, ויש את הוושת שזה הצינור של האוכל והמשקה. יש כובע מסוים שכשאדם מדבר, שבן אדם אוכל, הכובע הזה סותם את הקנה, שלא ייכנס האוכל לתוך הקנה. אבל אם בן אדם גם מדבר וגם אוכל, יכול להיות שייכנס לו אוכל לקנה, והוא חלילה יכול להסתכן. יבוא לידי סכנה. אז אני קודם מסיים לאכול, ואז נאמר דברי תורה. בתר דה סעוד, כשהם סיימו לאכול, אמר לי, אז רבי יצחק אמר לרב נחמן, אני אגיד לך דבר תורה, גם זה בשם רבי יוחנן. אחי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו חי לעולם, הוא לא מת. אמר לי, אז שאל רב נחמן, וכי בכדי הפסוק אומר, ויחנתו ויספדו ויקברו, וכי בכדי ספדו ספדניה, הספדנים הספידו בחינם, ובחינם חנתו חנתיה, החונטים היו במצרים כאלה שידעו לעשות איזושהי חוכמה, שהבשר של המת לא יסריח. וכי בחינם הם עשו, כתוב שעשו את זה, ובחינם קברו קבריה, קברו הקברנים את יעקב אבינו. איך אתה אומר שהוא לא מת? אמר לי, אתה שואל שאלה טובה, אבל ממקרא אני דורש שיעקב אבינו לא מת. שנאמר, ואתה, אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תיחת ישראל, אל תפחד. למה? כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. אני מושיעך ואת זרעך, יש עקש בישועה בינו לבין זרעו. מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים? הקדוש ברוך הוא מקבץ מארץ שבים רק את החיים. המתים לא נקראים שהם בשבי, אף הוא, יעקב אבינו, בחיים. זאת אומרת, הם היו סבורים שהוא מת, אבל באמת יעקב אבינו חי. חי לעולם. אמר רבי יצחק, כל האומר רחב רחב, מיד הוא נטמע והוא נהיה בעל קרי. אמר לרב נחמן, ענה אמינה, ולא אמינה, לא אכפת לי, אני אמרתי, וזה לא נטמתי. אמר לי, אז ענה לו, רבי יצחק, כי כאמינה, ביודעה ובמכירה, רק אחד שמכיר, את רחב, הוא באמת נטמע. אבל אתה לא מכיר, אז אתה לא נטמע. זאת אומרת, שאדם ששומר את העיניים, הוא נשאר בטהרה. כי אבו מפטרי מהדדי, מתי שרב נחמן ורבי יצחק נפרדו, אמר לי, אז רב נחמן ביקש מרבי יצחק, לברכן מר, שהרב ייתן לי ברכה. אמר לי, מה רבי יצחק לרב נחמן? על מה אתה רוצה שאני אברך אותך? אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב, לא אכל הרבה זמן, ועייף מהשמש, וצמא, לא שתה הרבה זמן, ומצא פתרון לשלושת הדברים. אילן שפירותיו מתוקים, אז הוא יכול לאכול, וצילו נאה, הוא יכול לנוח מהשמש, ואמת המים עוברת תחתיו, אז הוא יכול לשתות. אכל מפירותיו, ושתה ממימה, וישב בצילו. וכשביקש אותו אדם לילך, הוא אמר לאילן, אילן, אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי כבר פירותיך מתוקים, אתה לא צריך את הברכה שלי. מה אני אומר לך, שיהיה צילך נאה, כבר הרי צילך נאה. מה אני אברך אותך, שתהיה אמת המים עוברת תחתיך? הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא בזה אני מברך אותך. אומר, רבי יצחק לרב נחמן, ואנחנו גם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו בברכה הזאת. יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. ככה זה במשל. אומר, יהי רצון שכל העצים, כל השתילים שיצאו מהאילן, גם כן פירותיהם יהיו מתוקים, הצל שלהם יהיה נאה, ואמת המים תעבור למרגלותיהם. אומר רבי יצחק לרב נחמן, אף אתה כמו אותו אילן, כל הברכות יש בך. במה אברכך? אם אברך אותך בתורה, הרי כבר יש לך תורה. אם אני אברך אותך באושר, הרי כבר יש לך אושר. ואם בבנים, הרי כבר יש לך בנים. אלא אני אברך אותך, יהי רצון, שיהיו צאצאי מאיך כמותך, שאתה וכל יוצאיך לצאיך תזכו לתורה, לעשירות, ולכבוד, ולכל טוב, ועד כאן דף ה'.